כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 18 במאי 2020 והיום בעולם.
We are meeting in a virtual platform. Nevertheless, the spirit of togetherness that characterizes the assembly is still with us.
ארגון הבריאות העולמי מקיים בשעה זו את אספת שרי הבריאות העולמית באמצעים וירטואליים. ארצות הברית צפויה לדרוש לחקור את נסיבות התפרצות הקורונה, ואילו סין דוחה את הדרישה. בייג'ין טוענת כי עדיין לא הגיעה השעה לחקירה. ארצות הברית ממשיכה לעקוץ ודורשת שטייוואן תוכל להשתתף בדיוני ארגון הבריאות העולמי. שר החוץ של טייוואן, שסין רואה בחלק ממנה, רוצה הכרה וגם סיוע ממשי מן הגוף הבינלאומי.
We need to have updated information from the WHO in order for us to be able to fight against any transmittable diseases. And we have not been able to get updated information regularly from the WHO, and it's a problem for Taiwan, and it's not fair.
עלינו להחזיק במידע מעודכן מארגון הבריאות העולמי כדי שנוכל להיאבק נגד כל מחלה מדבקת. אנחנו לא יכולים לקבל את המידע הנחוץ. זאת בעיה, וזה גם לא הוגן כלפי העם הטיוואני. התחלואה באירופה הולכת ודואכת וגם התמותה. בספרד בפעם הראשונה לאחר חודשיים עניין מתים דו ספרתי. בצרפת המספרים מוסיפים להיות גבוהים. 483 בני אדם מתו במדינה ביממה האחרונה. אך הנשיא מקרו, חרף המחאות, לא מהסס לדבר על ניצחון.
L'esprit français, qui toujours permet au peuple de France de se redresser et de reprendre la grande marche de son destin. L'esprit français, qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l'audace.
הרוח הצרפתית תמיד תאפשר לאזרחי צרפת להשתקם ולהמשיך במצעד לעבר היעד. הרוח הצרפתית לעולם לא תיכנה, לעולם לא תובס. מערכת הבריאות בברזיל קורסת, אך ז'איר בולסונארו הנשיא ממשיך לנהל מלחמת חורמה בכל סוג של סגר. בולסונארו משתתף בשורה של אירועי מחאה נגד מושלי המדינות שנוקטים קו חריף יותר של סגר. עכשיו יש גם לנשיא שכבר הביע אמפתיה לדיקטטורה הצבאית האכזרית של ברזיל, גם מיליציה משלו. הם לבושים במדים מצדיעים במו על יד, אבל גם נותנים מקום של כבוד לדגל ישראל במצעדים. כבני העם הברזילאי אנחנו עומדים בפני האל אלוהי ישראל, שנתן לנו ברכה ובחר בך לנשיא מבורך. אנחנו מבקשים שאתה והמלאכים מלאכי המלחמה תצטרפו לתפילה להגנת הנשיא שלנו. הגנו על הנשיא, על משפחתו. בולסונארו זה אנחנו.
בולסונארו סומוס נויס.
קטטה לא שגרתית בנשיאים, הנשיא לשעבר אובמה עולה להתקפה.
This pandemic has fully finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge.
המגפה הזאת קרה את המסך מעל הטענה שהגורמים האחראים יודעים מה הם עושים. רבים מהם אפילו לא מתחזים לאחראים.
Look, he was an incompetent president. That's all I can say. Grossly incompetent. Thank you.
הוא היה נשיא חסר מסוגלות. חסר מסוגלות באופן בוטה, משיב טראמפ. וגם... הלך לעולמו הגיטריסט, הקלידן וזמר הבלוז האמריקני לקי פיטרסון, והוא רק בן 55. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת על עובד, אני ערן סיקורל, כבר מתחילים. ש... שלום אהב לכם ושלום לטכנאי שלנו אילן אזולאי. גל הקורונה נמשך ברחבי העולם, אבל במדינות רבות הכלכלה מתחילה לחזור לפעילות כמעט רגילה. המנהיגים מנסים למצוא איכשהו איזון בין צורכי הבריאות הציבורית לבין הנחיצות להחיות את המשק מהר ככל האפשר. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
יותר מ4,700,000 נדבקים בעולם, לפחות 315,225 מתים. זה הנזק ממגיפת קורונה שנרשם רשמית בעולם עד כה, והנתונים האלה צומחים בכל יום. אך משימת המנהיגים כעת היא לא רק למנוע את המגיפה או את המגיפה החוזרת, משימתם היא גם לעשות הכל כדי למתן את השפעת צעדי ההסגר על הכלכלה במדינותיהם. באירופה מתכוננות היום המדינות שהיו הנגועות ביותר בנגיף קורונה, ספרד ואיטליה, לחדש את הפעילות במשק, לפתוח עסקים רבים ואת מוסדות הציבור. גם פורטוגל מתכוונת לעשות את המהלך הזה, הנחוץ כל כך להחיית המשק. בצרפת עשו זאת לפני שבוע, והרשויות מבטאות אופטימיות באשר ליכולתם של האזרחים לנקוט אמצעי זהירות נחוצים למניעת התפשטות הנגיף. נשיא צרפת אמנואל מקרון וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מתכוונים להציג היום אחר הצהריים יוזמה משותפת חדשה, צעד מפתיע שלא בהכרח ייראה בעין יפה במדינות האחרות של האיחוד האירופי. השניים צפויים לערוך ועידת וידאו ב3:30 שעת ישראל, ולאחר מכן ידברו לתקשורת. עדיין אין פרטים מדויקים על היוזמה הזאת, אך לפי הפרסום ברויטרס, שבו מצוטט המקור המקורב לנשיא צרפת, היוזמה נוגעת לסוגיות הראשיות, כמו בריאות ציבורית, התאוששות הכלכלה, איכות הסביבה, חדשנות וריבונות תעשייתית. במילים אחרות, החיים שלאחר קורונה ובצל הנגיף. כל עוד לא נמצאו כמובן חיסון ותרופה לקוביד-19. גורמים במשרד הבריאות הצרפתי אמרו בימים האחרונים שהחיסון אינו צפוי לפני אמצע או סוף שנה הבאה. הדעה שאינה משקפת את האופטימיות של הגורמים הרשמיים בארצות הברית וגם בבריטניה. שר העסקים הבריטי אלוק שרמה אמר בתדרוך היומי לתקשורת שהחיסון צפוי ממש בקרוב.
I can also confirm that with government support, Oxford University has finalized a global licensing agreement with AstraZeneca for the commercialization and manufacturing of the Oxford vaccine. This means that if the vaccine is successful, AstraZeneca
אני יכול לאשר שעם סיוע מן הממשלה, אוניברסיטת אוקספורד השלימה את עבודתה על הסכם רישוי גלובלי עם חברת אסטרוזניקה למסחור וייצור של חיסון אוקספורד. פירושו של דבר, אם החיסון הזה יהיה מוצלח, אסטרוזניקה תייצר 30 מיליון מנות שלו שיהיו מוכנות לקראת חודש ספטמבר בעבור בריטניה. אמר השר הבריטי והוסיף, זהו חלק מן ההסכם לייצור 100 מיליון מנות של החיסון בסך הכל. בריטניה תהיה כלשונו הראשונה שתקבל גישה לחיסונים האלה, אך היא גם תהיה מחויבת לייצר חיסון למדינות המתפתחות במחיר נמוך ככל האפשר.
וממש בשעה זו מכונסים באמצעים וירטואליים מנהיגי מדינות העולם ושרי הבריאות לדון במצב הקורונה. ראשון הדוברים, אולי הבולט שבהם, היה שי ג'ינפינג, נשיא סין, שאומר שסין תמיד הייתה שקופה בכל מה שנוגע למידע על ה-COVID-19. הוא מביע צער כמובן על כל המוות ברחבי העולם שנגרם בעקבות הנגיף הזה, ומבטיח תמיכה בחקירה, בבדיקה הגלובלית לנסיבות התפרצות המחלה, אבל רק לאחר שהנגיף יהיה תחת שליטה, אומר שי ג'ינפינג. סין תעניק 2 מיליארד דולרים לארגון הבריאות העולמי בתוך שנתיים, והוא מבטיח גם להפוך את החיסון לנגיף קורונה בעצם מוצר שינתן גם למדינות שלא יוכלו לעמוד במחיר שלו. גם קנצלרית גרמניה מדברת לפני שעה קלה בכינוס הווירטואלי הזה, והיא אומרת ששום מדינה לא יכולה לפתור את משבר הקורונה לבדה, ולכן כל המדינות צריכות לפעול יחד כדי לפתור את הבעיה, והמסר כמובן מכוון לארצות הברית ולנשיא טראמפ, שממשיך למתוח ביקורת על סין, ממשיך לטעון שסין הסתירה לא מעט מהפרטים של התפרצות המחלה. הסיפור הזה ודאי ימשיך לעמוד בין שתי המדינות. אנחנו מכאן לאיטליה, אולי אחת המדינות שהכי נפגעו ממגפת קורונה. האיטלקים יוצאים היום מסגר שנמשך יותר מחודשיים. העסקים אמנם נפתחו מחדש, אבל ניכר שרבים מהתושבים עדיין לא מעזים להיכנס ולצאת לשווקים, להיכנס לחנויות. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
איטליה מתעוררת היום מחלום הבלעות שנמשך יותר מחודשיים. הציבור חופשי לצאת לרחובות העיר, אבל הפחד גדול. בתי הקפה נפתחו, אך הציבור חושש להיכנס לתוכם. כאן ליד ביתי, בית הקפה הוציא שולחנות על המדרכה, וכמה אמיצים שותים אספרסו וקפוצ'ינו.
פה אין תימוריטה, אלינטרטה.
האנשים נראים מבועלים, הם נכנסים, שואלים אם הכל בסדר, אם יש קרואסונים, אם החלב טרי, הם כאילו מגששים באפלה, אמרה לי בעלת בית הקפה. אבל היום ניתן אור ירוק גם למסעדות, מכוני הכושר, הספרים ולכל החנויות. בעלי העסקים מעניקים הנחות, מחטאים את הבגדים אחרי שנמדדו, אבל הלקוחות מעדיפים להסתכל על חנויות הרעבה. דברי ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה עדיין חרוטים במוחם.
Stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo, altrimenti non potremo mai ripartire.
עלינו להסתכן, אחרת לא נוכל לעולם להתחיל מחדש. כל מחוז והחוקים שלו. בסיציליה למשל, הציבור חייב בחבישת מסכות גם באזורים פתוחים, ברומא רק במקומות סגורים. ברומא נפתחו כ-70% מהעסקים, אבל בוונציה עצוב. העיר ללא תיירים נראית כמו עיר בלי נשמה. המוזיאונים נפתחו, אך מעטים נכנסים לתוכם. הציבור שיצא היום מביתו מעדיף לנשום אוויר צח. גם בתי הכנסת, הכנסיות והמסגדים נפתחו, אבל כיכר פטרוס הקדוש ריקה מאנשים, והאפיפיור פרנציסקוס, שחוגג היום 100 שנה להולדתו של יוחנן פאולוס השני, דרש מהציבור לשמור על כללי הביטחון. כאן יוסי בר, רומא.
מכאן לצרפת שממשיכה בעצלתיים בתוכנית היציאה מהסגר, למרות גילויים של עשרות מוקדי תחלואה חדשים, בהם שלושה בבתי מטבחיים. הנשיא עמנואל מקרו מנסה לקדם גם את שחרור הכלכלה, אבל גם נמצא בצרות פוליטיות. ההפגנות נגדו התחדשו והוא איבד את הרוב המוחלט בפרלמנט. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
עבור הנשיא מקרון החדשות מהחזית הבריאותית שוב אינן טובות. אתמול נרשמו 28,108 מתים מהקורונה בצרפת, שוב עלייה גדולה של 483 ביממה, גם אם היא מוסברת על ידי עדכונים שהגיעו מאוחר מבתי האבות. ונמשכת מגמת הירידה במספר המאושפזים 29,361 ובטיפול נמרץ 208. 25 מוקדים חדשים של הנגיף נתגלו ברחבי צרפת, מתוכם שלושה בבתי מטבחיים, שם נדבקו 70 עובדים רק באחד מהם בסן ז'קו. ההסברים נעים מתנאי הלחץ והקרבה במקום העבודה עד למקומות המגורים הקשים של העובדים, אבל דעת הקהל מתחילה לחשוד באיכות הבשר. תלמידי חטיבות הביניים חוזרים היום ללימודים באזורים הירוקים עם תפוצת הנגיפים הנמוכה, על פי התוכנית שנקבעה מראש. אבל בינתיים נתגלו מקרי קורונה ב-70 בתי ספר שבהם חודשו הלימודים בכיתות הנמוכות בשבוע שעבר, והם נסגרו שוב. במהלך ביקור בבית חולים, מקרון הותקף על ידי עובדים נזעמים שדרשו את שיפור תנאיהם ותקציבים למערכת הבריאות. מקרון הודה כי המדיניות הכלכלית במגזר הרפואי הייתה שגויה והבטיח לתקן. העובדים דחו בבוז את הכוונה לחלק מדליה מיוחדת ללוחמים בחזית הקורונה ולהקים אנדרטה לזכר הנופלים במגפה. כי חדשות גרועות לא פחות מגיעות מהחזית הפוליטית. גוברת המחאה על תפקוד הממשל במשבר ועל האוריינטציות הכלכליות והחברתיות שלו. היום איבדה מפלגתו של הנשיא את הרוב המוחלט שלה בבית התחתון של הפרלמנט, האספה הלאומית, כשעשרה מחבריה הצטרפו לסיעה חדשה בעלת אוריינטציה. לאוריינטציה שמאלית יותר. בסוף השבוע חזרו אנשי תנועת המחאה האפודים הצהובים להפגין, אמנם בקבוצות קטנות ותוך ניסיון לשמור על הריחוק החברתי, אבל העיתות מבשר רעות. בצר לו החליט מקרון לגייס את זכרו של מי שהציל את כבודה של צרפת במלחמת העולם השנייה, הוא מקים הרפובליקה החמישית, הגנרל דה גול. בטקס לזכר הקרב היחיד שבו הצליח הצבא הצרפתי המובס להפגין התנגדות מסוימת לפולש הגרמני, תחת פיקודו של דה גול, קישר מקרון בין המשברים, קרא לאחדות לאומית ושיבח את הרוח הצרפתית של התנגדות והחלטיות שאפשרה לעם הצרפתי לזקוף את קומתו ולצרפתו.
L'esprit français qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l'audace.
הרוח הצרפתית שלעולם אינה נכנעת או מובסת אלא סוחפת אל הניצחון. כאן גדעון קוץ, מפריז.
את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לאחת מהמדינות שנקטו מדיניות אחרת ממדיניות הסגרים האירופית, שוודיה, מדינה שאוכלוסייתה בערך דומה לאוכלוסיית ישראל, שם נמנו עד כה 3,679 מתים, יותר מ-30,143 חולים במדינה הזאת, שלא הכריזה סגר לאורך ימי הקורונה, עכשיו אולי ממשיכה לשלם את המחיר, והתמותה שם ממשיכה להיות די קבועה וגבוהה יחסית לגודל האוכלוסייה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נאוה בן ארצי.
שלום וברכה, צהריים טובים.
פסיכולוגית חברתית ארגונית, הקריה האקדמית אונו, וחוקרת שוודיה. שוודיה, מדינה שהשתנתה קצת בשנים האחרונות, אם ציפינו שהיא תגלה הרבה יותר חמלה כלפי התושבים, זה לא המצב בדיוק כרגע, נכון?
זה מאוד מדויק מה שאתה אומר, ומאוד מפתיע. ההיבט שבו למעשה הכרתי את שוודיה, זה המחקר סביב נושא התרבותי-חברתי של מחוננים, חינוך דווקא. ומה שמצאנו שם התחבר לנו למשבר של הקורונה, באופן מאוד מעניין. אנחנו יודעים ששוודיה היא מדינה עם מדיניות סוציאליסטית, אולי בין האחרונות, אולי בעולם. וכאן יש ניגוד מאוד מעניין לישראל, שזאת מדינה שהחל משנות ה-70 אנחנו יכולים באופן מובהק לזהות אותה, את המדיניות שלנו כמדיניות שהיא ניאו-ליברלית. מה המשמעות של מדיניות ניאו-ליברלית? המדינה למעשה מעבירה הרבה יותר נסוגה, היא נסוגה מאחריות כלפי האזרח, כשהיא מעבירה יותר ויותר תחומי אחריות לאזרחים. אז איך כל הדברים האלה למעשה קשורים לקורונה? אנחנו רואים באופן מפתיע התנהלות הפוכה ממה שהיה מצופה. אם אנחנו מצפים ממדינה סוציאליסטית שלוקחת יותר ויותר תחומי אחריות על עצמה, שהיא זו שתגן על החלשים, הנה ככן, מדינת ישראל, עם המדיניות הנאו-ליברלית, היא זו שלקחה את האחריות הזאת, היא לא היחידה כמובן, כן? רוב העולם נקט בגישה הזאת.
מצד שני, אם אנחנו מדברים על רשת ביטחון ועסקים שנפגעו, תרשי לי לנחש עסק שנפגע בשוודיה מהקורונה יקבל הרבה יותר סיוע ועזרה בימים שאחרי, שלא לדבר על המשפחות והאוכלוסייה.
ממש לא כך, זה בדיוק הנתון המפתיע. אוקיי. זה בדיוק מה שמפתיע כאן. התפיסה השוודית כיום היא תפיסה שרואה, לפחות ראתה בקורונה, משהו שהוא דומה לשפעת, כמו כל מחלה אחרת, אין צורך לשנות חוקים, להוסיף או לעשות.
והם בעצם דיברו על חיסון עדר, אנחנו נאפשר לאוכלוסייה לחלות, ונצא מזה מתישהו, כמו שנצא מזה כשהייתה אולי ציפייה שזה ייגמר גרוע פחות, אבל עכשיו אנחנו רואים שהאירוע הזה רק הולך ומתמשך, בשונה ממדינות אירופה אחרות, ששם הסיפור כבר מתחיל להיגמר.
בדיוק. המגמה שאתה מציין לגבי הבריאות היא זו המגמה. אבל יש לה גם משמעויות שהן גם כלכליות, אבל גם משמעויות שהן חברתיות. כלומר, אתה הזכרת פה את הנושא של החיסון עדר. בתחילת המשבר הם לא דיברו על כך. להפך, הייתה הכחשה מצידו של אפידמיולוג הראשי, אנדרס טנגל, שהם הולכים לכיוון חיסון עדר. רק בהמשך הרטוריקה השתנתה. ואני מדברת על מקורות גלויים שאני עוקבת אחריהם. והסיפור שנראה כרגע, אם אנחנו אוספים כאן את מספר היבטים שונים, נראה ישנו שינוי הלכה למעשה בשטח ומעבר ממדיניות שהיא סוציאליסטית למדיניות שהיא ניאו-ליברלית. עכשיו, זה לא משהו שיקבל החלטה.
אז בואי ננסה באמת לעמוד על הסיבה לשינוי הזה שאת מזהה כאן בחברה השוודית. המעבר הזה מחברה סוציאליסטית או סוציאל-דמוקרטית לניאו-ליברלית.
אני רואה את זה בדרך שבה למעשה רואים הכרה בשונות. הדגל, ואנחנו, אני לפחות התחלתי את העניין שלי דרך ההיבט החינוכי, ורק לאחר מכן כמובן הקורונה הגיעה, זה היה אישה לפני כחמש שנים. אבל מה שקרה בקורונה הסתדר מאוד בהתאמה למגמה שראיתי אותה בתחום של החינוך, וזה ההכרה בשונות. זאת אומרת, במקום שבו, אם בעבר למשל השוודים יצאו חוצץ נגד כל אפשרות שילדים מכוננים למשל יקבלו חינוך שונה, וחשבו שצריך להכיל אותם, בכיתות רגילות, מה שאנחנו קוראים כיתות עם תלמידים רגילים, והם לא זקוקים לחינוך אחר. היום ישנה פתיחות לעניין הזה, בדיוק כמו שהייתה בשנות ה-70 דרך אגב בישראל, כן? והם כבר מוכנים להקים חוגים בשעות אחר הצהריים. אז איך זה קשור לקורונה למעשה, ההכרה בשונות הזאת? היא דווקא מהכיוון ההפוך. השונות הזאת באה לידי ביטוי בתפקוד שלהם בהקשר של הקורונה, כשהם לא לקחו מספיק אחריות, לא על האנשים המבוגרים וגם לא על אוכלוסיית המאגרים, שהם כן פתחו את שערי שוודיה למאגרים.
כן, נזכיר שב-2015 שוודיה הייתה מדינה, אם לא הראשונה, אז השנייה בקליטת מאגרים, אחרי גרמניה למעשה, אחת המדינות הכי פתוחות למאגרים, הרבה מאוד חמלה ויחס די חיובי כלפי המאגרים. וכאן את אומרת, היה פה חוסר התייחסות מוחלט לאוכלוסייה הזאת ולצרכים שלה, שנקלעת עכשיו אולי יותר מכולם למצוקה בתקופה הזאת.
באופן חד משמעי, פרדריק ג'ורדל, ברעיון שהוא נתן, האדם הזה הוא יועץ למשטרה באחד מהפרברים בסטוקהולם, פרברים שיש להם כמובן יותר שיעורי מאגרים, אמר בפירוש, מציינת בפירוש, הממשלה השוודית לא הנגישה את המידע לאוכלוסיית המאגרים הללו. הנתונים שאנחנו ראינו אותם, היו נתונים כאלה שבקרב קבוצות המאגרים, כלומר בשכונות צפוניות בעיקר של סטוקהולם, שיעור הנדבקים ושיעור הנפטרים בקרב המאגרים היה גבוה יותר באופן מובהק בהשוואה לשכונות אחרות שיש מהם הרבה פחות מאגרים. עכשיו,
אני רוצה לסיום אולי בכל זאת מילה על מה שקורה, מה שקרה כאן אצלנו בישראל כפסיכולוגית, חברתית, ארגונית, שמתבוננת גם בתהליכים כאן, גם בתהליכי קבלת ההחלטות בצמרת, שספגו לא מעט ביקורת מצד אחד, מצד שני תוצאות ככה די חיוביות מבחינתה של ישראל. איזה ציון אנחנו מקבלים אצלך על פי המדד הזה?
וואו, אתה שואל אותי שאלות קשות לגבי ציונים, אני רק שותפה, אני כן שותפה לעמדה ולדעה שאנחנו כן פעלנו נכון, ואני רוצה להגיד את זה רק משפט אחרון, אני דווקא חושבת שריבוי הדעות וריבוי הקולות, שהוא חלק מהמסורת היהודית העמוקה, הוא דווקא תרם לזה. כלומר, זה שלא דיברנו בכל אחד למשל בניגוד לשוודיה, שהיה פה כל הזמן ביקורת, אנחנו כל יום פתחנו עיתונים ודיברו על מה? על ועדת החקירה שעומדת, ואני חושבת שדווקא החשש מוועדת החקירה וריבוי הקולות והדעות, מה שלמתבוננים בחוץ יכול להישמע כבלגן, אני דווקא חושבת שתרם להצלחה שלנו של ישראל.
דוקטור נווה בן ארצי, פסיכולוגית חברתית ארגונית מן הקריה האקדמית אונו, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לכם, צהריים טובים, שנהיה בריאים.
אמן. השעה הבינלאומית ממש בשעה זו ממשיך להתקיים ברשת באמצעים וירטואליים. מפגש בין מנהיגי עולם, ממש כעת נועם ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדנאם גבריאסוס, נצטרף אולי לרגע מתוך הנאום הזה בשידור ישיר. הנה. The pandemic has brought out the best and worst of humanity. המגפה הוציאה מאיתנו את הטוב ביותר והרע ביותר. Solidarity and suspicion. ראינו סולידריות, ראינו חשד. This contagion exposes the fault lines, inequalities, injustices and contradictions of our modern world. המחלה הזאת חשפה את חוסר השוויון, את האתגרים שעומדים בפני העולם המודרני. Nations have come together as never before and geopolitical divisions have been thrown into sharp relief. We have seen what's possible with cooperation. ראינו מה אפשר לעשות באמצעות שיתוף פעולה, וגם את הסיכונים הנשקפים מחוסר שיתוף פעולה בינלאומי.
Any efforts to make our world safer are doomed to fail unless they address the critical interface between people and pathogens and the existential threat of climate change.
עלינו ללמוד עוד יותר את הקשר שבין האדם לבין החיידקים הפתוגנים, כך יושב ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גבריאסוס בנאום שהוא נושא כעת ברשת למנהיגי העולם. אנחנו נשארים כמובן עם COVID-19 ועם הקורונה. מערכת הבריאות בברזיל בקריסה. ראש עיריית סאו פאולו, העיר הגדולה במדינה, אומר שישנה סכנה שמערכת הבריאות בעיר תיקוס לחלוטין, מכיוון שהדרישה לטיפול נמרץ, מחלקות טיפול נמרץ, עולה בשל הקורונה. שלום לכתבנו בברזיל תום אורגד.
שלום ערן.
מה המצב בסאו פאולו?
המצב נראה לא טוב בסאו פאולו כרגע. כלומר, על פי הנתונים הרשמיים, מערכת הבריאות עלולה לקרוס בעוד כשבועיים, אבל בסך הכל כבר כ-90% מבתי החולים מלאים, ויש יחסית מעט מאוד מיטות זמינות, ולאוכלוסייה הענייה כבר יש מחסור במיטות. סאו פאולו מהבחינה הזאת מצטרפת ל... מדינות אחרות בברזיל, בעיקר באזור האמזונס ובאזורי החופים בצפון מזרח המדינה, בהן כבר יש קריסה מוחלטת של מערכת הבריאות. על פי הנתונים הרשמיים, יש בברזיל 16,000 מתים. העניין הוא שעל פי הערכות של מומחים, כנראה המספרים גבוהים בהרבה. למשל, בעיר סאו פאולו יש 2,800 מקרי מוות מאושרים מקורונה, ועוד יותר מ-3,000 שחשודים. מקרי מוות ש... חלקם נמצאים בבירור, ואחרים כנראה לעולם לא יגיעו לכדי בירור. באמת, כאשר אנחנו מסתכלים על המספרים מברזיל, אפשר להניח שהם יכול להיות שהם אפילו כפולים.
כלומר, בוא נדבר באמת על המספרים נכון לעכשיו. אתמול מתו בברזיל, על פי המספרים הרשמיים, 485 בני אדם. בארצות הברית, לעומת זאת, מתו 865. ואם אנחנו אומרים שהנתונים שברזיל מפרסמת לא נכונים, לא מדויקים, ייתכן שברזיל היא המדינה בעצם המובילה בתמותה, או לפחות קרובה מאוד לארצות הברית בשיעור התמותה ביממה האחרונה.
כן, יכול להיות מאוד. גם חשוב לזכור שמספר מקרי המוות לא מתחלק באופן שווה על פני ימות השבוע. כלומר, בסוף השבוע, לרוב יש נתונים יותר נמוכים. בימים האחרונים כבר המספר הגיע לסביבות ה-850. שוב, כשמדברים על ברזיל, 850 זה גם יכול להיות 1,200 או 1,300 בפועל. ונראה שאנחנו עדיין לפני הסיס.
כן, כשצריך לומר שהמצב בארצות הברית, אם נשווה את זה באמת... ככה השוואה בין המדינות, בברזיל נכון לעכשיו, לפחות על פי הנתונים הרשמיים, יש 76 מקרי תמותה למיליון תושבים, בעוד שבארצות הברית 275 מקרים למיליון תושבים, אבל אנחנו מדברים פה בעצם על מערכת בריאות מאוד מאוד שונה מבחינת היכולות שלה ומבחינת הכיסוי שלה, בעיקר באזורי הפריפריה, נכון?
נכון, וגם יש משתנה נוסף שהוא העניין של הבידוד והריחוק החברתי, שמאחר שבברזיל יש הרבה יותר עניים, להם יותר קשה למלא את ההוראות. יש כאן סוג של מדד של ריחוק חברתי, שזה הערכה של השלטונות על פי נתוני שימוש בטלפונים סלולריים, ומדובר על פחות מ-50% של אנשים שממלאים אחרי ה... הצווים, כלומר, חלק מהמדינות בברזיל יש דיווחים אפילו על ברים שפתוחים, ואנשים שולחים לעבודה כרגיל.
טוב, זה לא מפתיע אם הנשיא שלך קורא לתושבים להמשיך לנהל את הכלכלה. בוא נשמע אולי משהו מז'איר בולסונארו, למעשה לא הוא, אלא חבורה של אנשים שמתייצבים לצידו, אנשי הצבא הברזילאי, או סוג של מיליציות לוחמות שמתייצבות לצידו, כך זה נשמע שם אתמול.
Reconhecemos perante o Senhor nosso Deus.
There is no Deus.
E nós Que nós
somos um povo.
Somos um povo.
Abençoado.
Abençoado.
E temos.
E temos.
טומי, מי בדיוק האנשים האלה ומדוע הם עומדים ליד הנשיא בולסונארו ומצדיעים במועל יד?
כן, אני לא ממש הצלחתי לשמוע את האינסרט, אבל לפי מה שזה נשמע, זה כנראה מדובר, שמעת שמדברים על זה שמברכים אותו שם. בולסונארו זוכה לתמיכה רחבה מאוד באמת מצד מנהיגי דת, כמרים אוונגליסטיים, וגם מצד אנשי צבא. הוא ידוע בחיבה שלו למשטר צבאי, הוא כבר דיבר בעבר לדיקטטורה הצבאית מאוד בחיוב, גם ידוע שאנשים שעדיין תומכים בו הם פרו משטר צבאי, וצריך לציין שגרעין התומכים בו מתקמצם, משום שהוא באמת מתנהל במשבר הזה בצורה שנתפסת כמאוד שערורייתית, וזה מוביל אותנו גם לעניין שבסוף השבוע התפטר שר בריאות נוסף בממשל בולסונארו. כן, פחות מחודש לאחר ששר הבריאות הקודם, לואיז אנריקה מנדטה, התפטר, המחליף שלו, נלסון טייש, התפטר גם הוא. חשוב לציין ששני שרי הבריאות האלה היו רופאים בהכשרתם, והם התפטרו בדיוק מאותן סיבות, לאור ההתעקשות של בולסונארו על יציאה מהבידוד החברתי, מאוד הכעיס את שר הבריאות שבולסונארו התעקש להוציא צו שמתיר פתיחת מכוני כושר ומכוני אופי, וגם ההתעקשות של בולסונארו על השימוש בתרופה נגד מלאריה, הידרוקלורוקין. מדובר בתרופה ששמענו על שימוש בה ברחבי העולם, בעיקר במקרים מאוד קשים של הקורונה.
זאת התרופה שהנשיא טראמפ קידם לאורך כל הדרך.
כן, ובולסונארו התעקש ששר הבריאות יכין פרוטוקול רפואי חדש, על פיו יערך בתרופה שימוש בכל המקרים של הקורונה. כלומר, לא רק במקרים חמורים שנראה שכבר אין מה לעשות, אלא שזה יהיה הטיפול הסטנדרטי. בהקשר הזה מאוד מעניין לציין שבברזיל התרופה הזו מיותרת במעבדות של הצבא. כאשר מאז שבולסונארו נתן את ההנחיה, בייצור של התרופה עלה פי 80. כלומר, אם עד עכשיו בשנה רגילה יוצרו בין 200 ל-250 אלף יחידות של התרופה, כרגע הן מיוצרות בקצב של 500 אלף יחידות בשבוע.
עד כמה זה הוכיח את עצמו מבחינה רפואית?
בברזיל יש דיווחים אנקדוטליים. אחת מהשרות בממשלת בולסונארו אמרה שהיא ראתה ניסים שקורים כתוצאה מהשימוש בתרופה הזו, שזה גם באיזשהו סוג של שיח שמקרב אותה לתחום הדתיים האבנגליסטיים. אני לא מומחה בפרטים הרפואיים, בתחום המחקרי, אבל למיטב הבנתי זה נושא שעדיין נמצא בבדיקה. כלומר, אין נתונים רפואיים מספיקים על מנת באמת להכשיר את השימוש בתרופה, ובאמת שר הבריאות האחרון, שהוא רופא בהכשרתו, עדיף להתפטר מאשר למלא את הנחיה של בולסונארו. המחליף הזמני שלו בתפקיד, אדוארדו פזואלו, הוא איש צבא. כלומר, הוא איש צבא, התפקיד האחרון שלו היה בצבא, בתחום הלוגיסטיקה,
כן,
הוא גנרל שלא מבין בתחום הבריאות,
כן,
הוא כבר הודיע שהוא יציית. הוא הודיע שהוא יציית, ושוב אנחנו רואים שבולסונארו לא מתפקד בתנאים של דמוקרטיה, קשה לו מאוד לעבוד עם שרים מקצועיים, והוא בעיקר מחפש אנשים, בובות שיצייתו להנחיות שלו, וזה דבר שהוא מאוד, הוא מאוד מדאיג, כי התחושה היא שנשיא ברזיל מונע בעיקר ממניעים כלכליים, פוליטיים, ואולי גם אישיים, הוא והבנים שלו מעורבים בכל מיני יצרות משפטיות, והוא מעדיף את זה על פני חיי אדם כרגע.
תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו לאפריקה. בבנין קימו אתמול בחירות לרשויות המקומיות למרות מגפת קורונה. כל מצביע צויד עם הגיעו במסכה והקלפיות נוקו לאורך היום כדי להבטיח תנאי היגיינה נאותים. עד כמה זה באמת הצליח, נדע כנראה רק בעוד שבועיים. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
5 מיליון אזרחים בבנין נקראו אתמול הקלפיות כדי לבחור ראשי ערים ומועצות מקומיות. מערכת בחירות אשר הצריכה הכנות מיוחדות.
Normalement, devait démarrer à 7h, mais vu le remplissage des formalités au niveau de l'arrondissement, nous avons
עקרונית היינו צריכים לפתוח את הקלפי בשעה 7, אבל בגלל דרישות הבריאות, מה שהמחוז דרש, פתחנו ב-7:52. כך סיפר אתמול הממונה על אחת מתחנות ההצבעה בבירה. כל מצביע שהגיע בלי מסכה משלו, קיבל מסכה חד פעמית. כל המצביעים נדרשו לחטא את הידיים בג'ל אלכוהולי, ומתנדבים הקפידו לאורך היום לנקות את התחנות. אבל למרות כל אמצעי הזהירות, מעטים הגיעו לבחור. היו מצביעים שטענו כי תחנות הצבעה רבות לא שמרו מספיק על כללי הניקיון וההיגיינה. והיו גם בעיות אחרות. כמה מפלגות אופוזיציה החרימו את ההצבעה. בעצם רק מפלגת אופוזיציה אחת וארבע מפלגות קואליציה השתתפו בבחירות אתמול. כך קבע בית המשפט. אמנם מדובר במערכת בחירות מקומית, אבל כזו בעלת השפעות ממשיות על הבחירות הכלליות שצפויות להתקיים בבנין בשנה הבאה. רפורמה שאומצה לא מזמן מחייבת את המפלגות להשיג תוצאות טובות במועצות המקומיות, כדי שתוכלנה להריץ מועמדים בבחירות לנשיאות שתתקיימנה כאמור ב-2021. מערכת הבחירות בצל מגפת הקורונה הייתה מוזרה, בלי הצהרות גדולות, בלי ביקורי בית, בלי מפגשים במרכז הכפר. הממשלה גם הורתה אתמול לסגור את כל השווקים ואת גבולות היבשה. בבנין, כמו במדינות אפריקניות אחרות, מספרי הנדבקים בנגיף קורונה יחסית נמוכים.
19 cas confirmés dont 62 sont déjà guéris et nous avons
contacté 339 מקרים מאושרים, 62 כבר החלימו, שני אנשים מתו מאז תחילת המגפה. כך הכריז בתחילת השבוע שר הבריאות של בנין. בשבת הסתיים בבנין המבצע המיוחד לייצור מסכות הגנה במפעלים ובידי תופרים ותופרות מקומיים. הממשלה מאמינה שהיא פועלת בדרך הנכונה. עם זאת, ההשתתפות הנמוכה בבחירות מראה שהתושבים לא ממש התלהבו אתמול מהקריאה הממשלתית להגיע לקלפיות. כאן רינה בסיסט.
אנחנו לארצות הברית, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז קצב ההדבקה בקורונה בארצות הברית מוסיף לרדת, אבל יש בכל זאת מקרים שמעידים שהמגפה הזאת רחוקה מסיום ויתכנו התפרצויות חדשות. דוגמה אחת מגיעה מקליפורניה, שם הרשויות יתרו עשרות מקרי הדבקה שקשורים כולם לטקס דתי אחד בכנסייה.
כן, מדובר בעצם בתפילה לכבוד יום האם שחל ביום ראשון שעבר. כנסייה שהייתה סגורה משך שבועות, ואז הם החליטו לפתוח דווקא על האירוע הזה. והנה, כן, מתברר שהיה שם החולה, ושיש את המקרה הדבקה, ושהרשויות חוששות עכשיו ש-180 בני אדם נחשפו לנגיף באירוע הזה. אירוע מבודד לכאורה, אבל בהחלט מצביע על הבעיה שעימה מתמודדות הרשויות כרגע. מה קורה כשפותחים מוקדם מדי, או כשפותחים מהר את המדינה בחזרה לשגרה? ומספיק שמקרה אחד כזה יכול להדביק עשרות אנשים בתוך קהילה ולגרום להתפרצות מחודשת. הרשויות באותו אזור הזהירו, השתמשו במקרה הזה כדי להזהיר מפני ריצה מהירה מדי לקראת חזרה לשגרה, והזכירו שבקליפורניה אסור עדיין לקיים התקהלויות. הכומר המקומי אגב אמר שהוא בהחלט מבין את זה, וחברי הקהילה ניסו כמה שיותר לחכות ולא לבוא לכנסייה, אבל הוא הסביר שעבור המתפללים למנוע מהם לבוא לתפילה בציבור, זה כמו לקחת תינוק מחיקה של אמו, ולכן חיוני כל כך לחדש את הדברים האלה, כך שזה ממחיש לנו אולי את המתיחות שבתוכה אמריקה מנסה לחזור לשגרה. מצד אחד הרצון הזה כבר לגמור עם המחלה ולחדש את חיי הכלכלה, החברה, הדת וכל הדברים האלה, מצד שני החשש הזה שאפילו טעות קטנה יכולה להוביל להתפרצות מחודשת, ולכן הזהירות. במקביל אנחנו רואים גם את העלייה כל הזמן במספר הבדיקות, כאשר מדינת ניו יורק אתמול לקחה את ההובלה, בעצם אמרה כמעט לכל האנשים, מי שמרגיש שהוא חולה, מי שהוא חולה, מי שמטפל באנשים, מי שחוזר לעבודה, כל האנשים האלה, אומר המושל קומו, אתם כולכם מוזמנים לבוא ולבצע בדיקות, וכדי אולי להמחיש את זה כמה שיותר לציבור, קומו עצמו בשידור ישיר בתדרוך היומי שלו עבר בעצמו את הבדיקה. הנה כך הוא נשמע אחר כך.
Closing my eyes was a moment of relaxation. There is no reason why you should not get the test. We've met the goal of doubling. We're now at 40,000. We want to test as many as we can possibly test. COVID symptoms are basically like flu symptoms. If you think you have symptoms, get a test.
זה היה רגע של רגיעה, הוא אומר על אותו רגע שבו המטוש נדחף לאפו בשידור חי, אבל הוא קורא בעיקר לאנשים, תיבדקו, מי שחושב שיש לו סימפטומים דומים לאלה של שפעת, שיבוא ויבדק, יש מספיק בדיקות, אנחנו מגדילים את המספר שלהם, אומר המושל קוומו.
פחות מחצי שנה לבחירות, והנושא הבריאותי כמובן נכנס עמוק עמוק לתוך המערכת הפוליטית. עכשיו, עימות גובר בין הנשיא טראמפ לנשיא לשעבר אובמה. מה קורה שם?
כן, טוב, ושזה הפך להיות נושא מרכזי בבחירות, זה שיהיה הנושא בבחירות בנובמבר, זה כבר ברור. אין דרך אחרת לעקוף את זה. הבחירות בנובמבר יהיו מעין משאל עם על תפקודו של הנשיא טראמפ במשבר הקורונה, ולכן הנשיא לוחץ לחזור לשגרה ולשקם את הכלכלה כמה שיותר מהר, בין היתר זו אחת הסיבות. מה שמעניין זה לראות את ההצטרפות של ברק אובמה לעניין הזה. אובמה באופן שמצד אחד תומכיו אומרים שהעיד על ממלכתיות יתרה, מצד שני אחרים אומרים שהעיד על חוסר מעורבות שפגע במפלגה שלו, הוא עד עכשיו נמנע כמעט לחלוטין מלומר שום דבר פוליטי בכל עניין שהוא, מאז שהוא עזב את הבית הלבן. ועכשיו אנחנו רואים תחילה באירוע סגור לפני כשבועיים, ובסוף השבוע הזה בנאומים שהוא נסע, נאומים מקוונים שהוא נסע לכבוד סיום, תקסי סיום הבית ספר שלא מתקיימים לבוגרי האוניברסיטאות ובתי הספר התיכונים. הוא כן מותח ביקורת על הנשיא טראמפ עדיין. זה בכל זאת אובמה, אז הביקורת היא מאוד מרומזת, אבל היה ברור בדיוק למי הוא מתכוון כשהוא מדבר על ההיעדר הזה, על איך שהמגפה הזאת הוכיחה שאין הנהגה באמריקה, והנשיא טראמפ כמובן גם טרח להגיב לדברים. בוא נשמע בחילה קטע מהדברים של שניהם.
More than anything, this pandemic has fully, finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge. If the world's going to get better, it's going to be up to you.
Look, he was an incompetent president. That's all I can say. Grossly incompetent. Thank you.
כן, אומר אובמה, המגפה הזאת חשפה את העובדה שאנשים שבשלטון אינם יודעים בהכרח מה הם עושים, אפילו לא מנסים לצייר את עצמם כמי שלוקחים אחריות, וטראמפ בתגובה אומר, מה יש לי להגיד? הוא היה נשיא לא מוכשר בצורה קיצונית, כך הוא אומר, וכמובן שהמאבק הזה הוא מאבק פוליטי לגמרי, לא רק מאבק על השאלות המהותיות בעניין, וכמו הטענה למשל של מבקרי טראמפ, שאובמה השאיר מאחוריו נהלים מסודרים ומשרד בבית הלבן שמטפל בהתפרצויות של מגפות, וטראמפ סגר אותו, או תגובת הנגד, טענת הנגד של טראמפ, שאובמה השאיר אחריו אדמה חרוכה, והמזווה היה ריק, כמו שאומר...
כן, ועכשיו הבוחרים יצטרכו להחליט האם יש כאן אדמה חרוכה, או אולי אדמה חרושה, אתגר לא פשוט למצביעים האמריקנים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לפולין, שם מציינים היום 100 שנים להולדתו של האפיפיור הפולני המנוח יוחנן פאולוס השני. סרט תעודי שיצא לאור בימים האחרונים, הוא מתעד את תופעת ההטרדות המיניות בכנסייה הקתולית בפולין, מעיב על החגיגות ומעורר סערה במדינה. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
שלום ערן.
כשהשאלה נשאלת היא, מה, האם יוחנן פאולוס השני עשה די להילחם מעבר להצהרות והקריאות?
אז התשובה, לפחות לפי כמה במאים בפולין, במאי סרטים, התשובה היא לא. ובאמת הסרט הבא שאמור לצאת, ותכף אני ארחיב טיפה על זה, אמור באמת להציג את ההתנהלות של האפיפיור הפולני המנוח יוחנן פאולוס השני, סביב כל נושא הפדופיליה וההטרדות המיניות בכנסייה. הסרט שקודם כל, כמו שהזכרת, היום מציינים בפולין באמת 100 שנים להולדתו של האפיפיור המנוח, עם סדרה ארוכה ומתוכננת של תקסים ואירועים טלוויזיונים גדולים. אבל הסרט התיעודי מחבואים שעלה ביום שבת האחרון באתר יוטיוב, הוא היה אמור לעלות בבתי הקולנוע, אבל בעקבות מגפת הקורונה הבמאים, צמד אחים בשם אחים סקיאלסקי, החליטו להעלות אותו באתר יוטיוב. תוך יממה אחת הסרט מחבואים זכה ל2.5 מיליון צפיות ומעורר שערה עצומה. הסרט עצמו מציג את הסיפור האמיתי של שני אחים מעיר בצפון פולין שמבקשים להתעמת עם הכומר שניצל אותם מינית בילדותם ולהביא אותו כמובן לדין. הכומר אגב שמשרת עד היום בתפקידו באותה כנסייה ניצל את החברות שהייתה לו עם אביהם של אותם שני ילדים, היום אנשים מבוגרים יותר, על מנת להישאר איתם מדי פעם לבד בבית שלהם ולנצל אותם מינית. והסרט ממש מתעד את האימות בין שני האחים האלו שנוצלו מינית לאותו כומר. הסרט הזה ששני האחים סקיאלסקי זה כבר הסרט השני בנושא הפדופיליה בכנסייה הקתולית. גם הסרט הקודם שלהם שנקרא אל תספר לאף אחד הציג דמויות אמיתיות של אנשים עם עדויות שאנשים שנוצלו מינית על ידי כמרים בכנסייה. וכמו שאתה יכול לדמיין, אז במדינה מאוד קתולית אדוקה כמו פולין, שבה האפיפיור, לפחות האפיפיור הפולני, יוחנן פאולוס השני, נחשב כגיבור לאומי, סרטים כאלו מעוררים סערה מאוד מאוד גדולה, כולל הפגנות בעד הכנסייה, נגד הכנסייה. צריך גם לזכור שגם ראשי הממשל היום בוורשה הם אנשים מאוד מאוד מקורבים לכנסייה הקתולית, לכן סרטים כאלו...
כך שהסיפור הזה בהחלט מעורר סערה. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך, ירם.
ושלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
שלום, שלום, ערן.
אנחנו נשארים בתחום הקולנוע, הפעם קולנוע ישראלי בעולם.
כן, אז פסטיבל סרט בבריטניה הוא פסטיבל מצליח מאוד שהקימו שלוש ישראליות שחיות כבר הרבה שנים באנגליה. אגב, דיברנו עליו גם בעבר על הפסטיבל הזה. השנה בוודאי באנגליה לא יוכל להתקיים הפסטיבל, והבנות בעצם פנו למומחה לפסטיבלים ברשת, יש מקצוע כזה, והוא בעצם הקים להם אתר לקיים את הפסטיבל ממש כמו שהוא ברשת, נרשמים לאתר סרט. אגב, השנה סרטים מצוינים, ימים נוראים של ירון זילברמן, גם גולדה שדיברנו עליו של אורי ניר, הרבה מאוד סרטים טובים, סרט גם על דוב חנין של ברק היימן.
אגב, בדקתי, אי אפשר לצפות מהארץ, נכון. רק מתוך בריטניה, זה קצת מצער, אבל נכון, אפשר נכון. להבין מדוע יוצרים רוצים גם קצת להרוויח מהיצירות שלהם.
זאת בדיוק התשובה, זה רק בבריטניה, אגב הפסטיבל הוא לא רק בלונדון, הוא גם באדינבורו ובמקומות אחרים, ליברפול. מה שכן, הם כן יקיימו את אותם שיחות, אתה יודע, בפסטיבלים האלה, גם בברלין, תמיד מצפים ליוצרים, לשיחות עם היוצרים, כן יהיו שיחות עם היוצרים בזום, ולזה יכולים להיכנס גם ישראלים. בוא נשמע את אחת מהיזמיות, ענת קורן.
מאחר וכל שנה אנחנו מזמינות ללונדון את היוצרים, במאים, שחקנים, הם מגיעים למפגשים עם הקהל בשאלות ותשובות. הפעם נעשה את המפגשים בזום עם סטרימינג לייב, בשעות קבועות שאותן נפרסם מראש. אבל הכי מעניין זה שאנחנו לא מוגבלים לקהל מסוים סביב בית קולנוע מסוים. ההקרנות פתוחות לכולם בבריטניה, כולל צפון אירלנד, ווילס וסקוטלנד, וזה אומר שנגיע גיאוגרפית לפוטנציאל של אלפי צופים נוספים שרוצים לראות קולנוע ישראלי וללמוד על החיים בישראל דרך הקולנוע.
מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
אז זהו זה, שיהיה להם בהצלחה לשנה הבאה.
בהחלט, תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.